ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
אני אנסה טיפה, לא הרבה, אני מעטי מדי, לעשות סדר בנושא שלפנינו. קודם כל, יום הולדת שמח, היום זה יום בריאת העולם, קפה באלול. ואומנם אנחנו אומרים היום הרת עולם רק בראש השנה, וזה באמת נשמע קשה לכאורה, אבל רק לכאורה, כי התשובה היא פשוטה. התשובה היא שהעולם איננו משמעותי בלי בריאת האדם. ורק כשהאדם נברא, וזה היה ביום השישי, שזה התאריך של ראש השנה, א' בתשרי, אז זה הופך למפרע את ההיריון של העולם, את הלידה של העולם, את כל הקיום של העולם למשהו בעל משמעות. אבל אם אין אדם, איך כתוב את זה למשל לגבי בפסוק, השם אדם, השם טרם ימטיר, כי האדם אין לעבוד את האדמה. זאת אומרת, אין גשם בגלל שאין אדם שעובד את האדמה. אז שואל רשי, תדעו לכם, לכם מידי דלולו, מי זה ברשי? רשי הוא פשטות ועמקות ופילוסופיה ומה שאתם לא רוצים. אז רשי שואל, הוא עושה את זה כאילו בדרך נעימה, כמו איזה רב בחיידר לילדים הקטנים, כן? אבל נעשה הוא שואל פה שאלה עצמה ואומר יסוד עוד יותר עצום. הוא שואל, השם טרם ימטיר, כי אדם אין לעבוד, ואדם אין לעבוד את האדמה, כאילו, מה הקשר? הגשם זו תופעה טבעית שכל מי שלמד קצת פיזיקה או טבע יכול פחות או יותר להסביר את זה. האדם עובד את האדמה, זה משהו אחר. מה הקשר? מה הסיבה והמסובב בין שתי התופעות האלה שהאדם עובד את האדמה ויורד גשם? אלא אומר רש"י, כיוון שאין אדם עין שעובד את האדמה, אז אין אדם שיכול להוקיר ולהבין ולהודות לקדוש ברוך הוא ולהפנים את המשמעות של התופעה שנקראת גשם, כן? אז ממילא אין גשם. הגשם נועד להיות, הייתי אומר, הטריגר הראשון ליחס בין האדם והטבע, בין האדם ועבודתו לבין מה שהשם מזין את עולמו. ולכן הגשם הוא גם כמשהו מאוד עמוק ומאוד יסודי בענייני תפילה. תפילת גשם, מה שאומרים גשם, ואבינינו, כל הדברים הללו הם בעצם היסוד של הפתיחה של נקרא לזה בשפה מודרנית, של הדיאלוג בין אדם לבוראו. כלומר, הדו-שיח, הקשר שקיים בין אלוקים ואדם, הוא בזה שאדם עובד את האדמה. האדם לא טוברה לשבת יצרה, וזה עבודת האדמה, וזה העבודה הבסיסית, לא לייצר שבבים לסמארטפון, אלא לעבודת האדמה, זה העבודה הבסיסית, ולא להיות מתווכים בבורסה, ולא להיות כל מיני דברים. העבודה האמיתית זה עבודת האדמה. ולכן הכלכלה של התורה בנויה על עבודת האדמה וכל הכללים, אנחנו חוזרים לשם כדי להבין את העובד, כי הכל מסתעף משם, למרות שהיום החקלאות אחוזים בודדים מהתל"ג והתמ"ג וכל הראשי תיבות האלה, אבל למעשה אנחנו יודעים ש זה יסוד הקיום, וכשאתה מבין היטב את יסודות הקיום אתה יכול הרבה יותר להבין גם את התוצאות. אז כאן אנחנו עדים להתרקמות של של הדו-שיח, של הקשר, של היחס אדם לבורא. אותו דבר, כל עוד לא נברא אדם, אנחנו לא יכולים לומר השם מלאך גאות לבש. מתי אומרים השם מלאך גאות לבש? ביום שישי. ביום השישי לבריאה אנחנו אומרים כבר השם מלאך גאות לבש. יש מי שישיר הלל הקדוש ברוך הוא, יש מי שתמליכוני עליכם, כן? יש מי שיכול להמליך, אבל עם כל הכבוד, ויש להתייחס בכבוד לכל הבריאה ולכל היצור, כן, גם לג'וקים וגם לנערות וגם לקרחונים וגם להרים והכל בכל מכל כל, כן, עדיין זה כעין וכאפס לאדם שהוא צלם אלוקים, שיש לו נשמה שהקדוש ברוך הוא נפח בו. אז כשיש אדם, אז הוא יכול להמליך את הקדוש ברוך הוא, וכאשר הוא יכול להמליך את הקדוש ברוך הוא, אז יש לבריאת העולם משמעות. עד אז הוא, העולם הוא עולם פרק, אותו הוא ילל ישמו. אגב, אני חושב שזה יכול להיות מיד תשובה מסוימת, אני תוהה והרב יגר הפנה אותי באמת למכתב מליהו חשוב ש... הוא צריך עיון גם כן, אבל הוא גם מטפל בעקיפין בבעיה הזו. עלה במחשבה לברותו במידת הדין, ראה שאינו יכול לעמוד, לקח שיתן מידת הרחמים איתו. מתי זה עבר ממידת הדין לשיתוף מידת הרחמים? לא ברור. לדעתי הקלושה, עד כמה שאני זוכר, ועד כמה שחיפשתי בעבר, ועד כמה שחיפשתי גם היום, גם במכתב אליהו, יש שלוש אפשרויות לומר את זה. אם מסתכלים בלשון המדרש רבה, זה לא כמו הלשון של רש"י. לשון של רש"י עלה במחשבה לברותו מידת הדין, ראה שאינו מתקיים, שיתף מידת הרחמים. אז משהו שזה תהליך כפול, מתמשך, שהייתה בו כאילו כביכול חלילה רגיל, להגיד ככה, וכך זה נשמע, הייתה כביכול הווה מן ה... הלב, הווה מן הזו ירדה מהשולחן, כי היא לא מצליחה לקיים את הבריאה. אז אם כן, זה תהליך ש... א' עם תהליך ב'. מתי זה תהליך א', תהליך ב', לא ברור. במדרש, משהו שזה היה ביחד. המדרש גם מביא שם דוגמאות מהחיים, מדרש רבה, ולא, לא בהתחלה, אלא בפרק ב'. על הפסוק יום עשות השם אלוקים ארץ ושמיים, אני לא רואה כאן מדרש רבה, חבל בזבז לא לחפש, אבל תסתכלו בפנים משהו שזה היה בו זמנית, ולא כתוב על לשון עלה במחשבה וראה שאני יכול להתקיים. ודאי, ודאי, אבל המדרש מדבר רק על הפסוק, והמדרש מתאר את מה שרש"י מתאר בתור שותפות כנראה מרגע ראשון, כך לכל המשמע במדרש. טוב, זה לא שזה הרבה יותר ברור, אבל לפחות אין לנו את הקושייה של אבא מן אבו מסכנה, כן? אבל שרש"י מתאר את זה, זה שני דברים. עכשיו, מתי היו שני דברים? זה גם מתעורר רק לפי ראשי, לפי המדרש שאין משהו מתי, זה היה בו זמני. וזה גם מצטבר קצת שהיה בו זמנית, כי ביום עשות השם אלוקים ארץ ושמיים, לכאורה זה לא איזה נושא יותר מוכר, זה חזרה על הראשונות בתיאור נוסף. למה יש תיאור נוסף? זה כבר שאלו רבים וגדולים וקדמונים, ועל זה נכתב ספר שלם של הרב סולובייצ'יק, איש האמונה הבודד. הספר שלו, איש האמונה הבודד, Lonely Man of Faith, זה ספר שכל כולו משחק ומטפל בבעיה הזו, של שני תיאורי הבריאה, במיוחד שני תיאורי האדם הנברא, פרק א' ופרק ב', אוקיי? אבל למעשה זה מדבר על אותו דבר. אם זה מדבר על אותו דבר, אז אין פה א' ראה שהוא ב'. אבל בכל אופן, כך רש"י אומר, והוא מסתמם מתכוון למה שהוא אומר, ותכף נראה עד כמה הדברים האלה, שכנראה מתכוון אליהם, הם אכן עמוקים. אבל מתי א' הוא ב' מבחינה טכנית? אז לפי הרב סולובייצ'יק, אף אנחנו נאמר שצורת האדם הראשונה זה במידת הדין, צורת האדם השנייה זה במידת, יחד עם מידת הרחמים. אז כמובן צריכים להיכנס, אני לא רוצה להיכנס לזה כעת, מה זה איש ההדר ומה זה איש האמונה, ומה יותר קשור למידת הדין ומה יותר קשור למידת הרחמים. פשטות האמונה קשור יותר למידת הדין, וההדר קשור יותר למידת הרחמים, אפשר גם לומר הפוך, אני לא אכנס לזה. אין לי בזה משנה סדורה, הרב סולובייצ'יק עצמו, אני לא זוכר שהוא מדבר על זה. למרות שזה די מתבקש, כי... שם כתוב בפרק ב' רק השם אלוקים, כלומר השיתוף של מידת הרחמים ומידת הדין. פרק א' כתוב רק מידת הדין. אז אני אומר סתם באופן פשטני, לתומי אני יכול לומר, כל עוד אין אדם וכל מה שיש כבר יש, אבל זה באופן היולי, גם רש"י אומר, בעצם הכל נברא ברגע הראשון. רק כל מה שכתוב בעברה ביבייס בכל יום היום זה להציב את הברואים במקומה, כן? כלומר, אבל כמו הרמב"ן, הכל נמצא במצב היולי, כן? ומתי הדברים ההיולים האלה מתגבשים ומתקרשים ונהפכים להיות למשהו קונקרטי, אז זה מה שקורה, אני יודע, ביום ראשון שמיים, ארץ, אחר כך מים ודשא וכל זה, כל זה נברא ברגע הראשון, אבל זה מתממש לפי יום יום. זאת אומרת, הרש"י והרמב"ן לא כל כך חולקים, אלא כל אחד משתמש במונחים או ניסוחים שונים. אני תוהה אם זה נאמר גם לגבי האדם. שאלתי פעם את רבי שפירא זצ"ל, ולא לא זוכר שקיבלתי תשובה, לפחות לא תשובה מניחה את הדעת. זו הייתה שאלה שהוא קיבל, אני מתכוון, לא כל שאלה הוא קיבל, השאלה הזו הוא קיבל. האם, תגיד לו לנגן מקום אחד. זה נחמד שהוא לא מנגן על זה, טוב מאוד, נתפעל בזה. העניין הזה, העניין הזה של האדם גם נברא היולי ברגע הראשון, והוא התממש ביום השישי. האדם גם נברא ביום הראשון, רק ביום שישי הוא שם במקומו, וזה קצת קשה לומר את זה על האדם. האדם הוא, כי האדם הוא בריאה בפני עצמה בסופו של דבר. האדם הוא משהו אחר לחלוטין, הוא יצור, יצור עקרונית משהו שונה לגמרי. אז, הרי סוס ואדם, זה לא הפירוש שהאדם הוא סוס ועוד משהו. אפילו לא גורילה ושימפנזה ועוד משהו. למרות שיש דמיון עצום ב-DNA בין, שלא נחמיא לעצמנו, מילא שימפנזה, גורילה, יצורים אינטליגנטיים, מה זה ה-DNA שלנו כנראה יותר קרוב לחולדות ולחזירים מאשר לסוסים הציליים ולגורילות המפוארות, כן? אז זה אף אחד לא אוהב כל כך את הדיון הפלפולים. אנחנו חולדות רק יותר. זה אחד היצורים המגילים, שחולדן ויהיה זה שמעניין. בכל אופן, הנושא הוא לא כך, לפחות לא בתפיסה הרוחנית, אני לא מדבר פה פיזיקה וביולוגיה. האדם הוא לא בעל חיים ועוד משהו, עם עוד כישורים ועוד כוחות, כן? הוא בעל חיים עם צלם אלוקים, לא. ביותו צלם אלוקים הכל אצלו אחרת, הציפורן, התא, הווריד, העצם, הכל אצלו זה שונה. אבל שאפשר לעשות השתלה בחלק מעברי הלב דרך רקמות לקוחות מדבר אחר, ומעניין איך אדם כזה מתנהג ומרגיש, איך הלב שלו. בכל אופן, לא מפרסמים את זה, אבל... זה אחד הרקמות הכי מצויות, שכיחות ומועילות להשתלות של מסתמים וכל מיני דברים ללב שלא נדע ללב חולה אצל שאלו כל קרדיולוג מתחיל. ואני אומר, חולדות יש המון, רוב התרופות שלנו מבוססות על חולדות. על כל פעמים, בהתחלה על חולדות. הם מגיבים המון דברים כמונו. אבל אבל אדם הוא משהו אחר לגמרי. אז להגיד שהוא כבר גם נברא בהיולים, כל הבריאה, והתממש ביום שישי, זה, 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 זה חידוש. אוקיי, אז אם נחתוך את זה בסכין אחד, נחתוך את זה בסכין החריפת, אולי, אולי, לא יודע, זה שאלה. כן, 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 קשה, קשה, איך אומרים, לשבת ולדרוש פסוקים כמשה מפי הגורה, צריכים איזה ראיות, צריכים להביא לזה אסמכתה שזה מקור מובהק, דיבר על זה בצורה חד משמעית, לא מצאתי.
אפשר להגיד לו, השואל יותר קיצוני, לא רק שלא נברא בבריאה הראשונה עם כל העולם, אם זה צלם אלוקים, אז הוא קדם לבריאה. הרי הרעיון של אדם, צלם אלוקים, מה זה צלם אלוקים? הרעיון של צלם אלוקים לא נברא עם הבריאה הראשונית של אדם אלוקים. זה קודם לזה. אז הרעיון של אדם קודם לרעיון הבריאה.
אתה מבין שאני לא מבין אותך וגם אתה לא מבין את עצמך, אבל זה עניינים נשגבים, כמו שכתוב, התורה קדמה לבריאת העולם 2000 שנה והייתה כתובה לפניו בשחור על גבי לבנה. אז לך תבין את זה, דברים באמת נשגבים מבינתנו, אבל כן, יכול להיות, אני לא יודע. אני רק רוצה לומר באופן פשוט, אולי אם נאמר שקפה באלול זה יום בריאת העולם, כן? ובריאת האדם זה משהו אחר לגמרי, שזה היה ביום השישי, כן? אז יכול להיות שזה גוף הנקרא מידת הדין. מידת הדין זה מקום שלא התעדן ולא נהיה מתורבת על ידי המגע של האדם שהוא בהרבה דברים שותף למעשה בראשית. כלומר, זה נקרא, תוהו ילה לשמעון, זה תיאור של מידת הדין. למה התורה ניתנה במדבר? אז כתוב, מדבר זה בחינה של מידת הדין, התורה ניתנה באש, זה מידת הדין, כן? מים זה כבר מסמן רחמים. אז אולי זה, אז, אבל אם נרחיב את הרעיון הזה, אז נגיד שעלה במחשבה כולל לברוא את העולם בלי אדם, זה מסתם לא נדע לאמן. בוודאי לא לפי ההערה שלנו. העולם נוצר עבור האדם, אנחנו נזר הבריאה, ואנחנו נבראנו בסוף, כמו שאומר הרמב"ן, בגלל שכמו מלך שנכנס לאיזה מסיבה גדולה, או אספה חשובה, או כיצא בזה, אז הוא הכל מוכן לו, והוא נכנס לנעלות הדלתות, כן, כך המלך, כך להבדיל כל אדם חשוב בתוך... ככה נימוס מחייב וככה זה בדרך כלל נוהג, ולכן הקדוש ברוך הוא כביכול בא בטרוניה עלינו שלא קמנו בבוקר בחג השבועות, השם מסיני בא עשירו, ולכן עושים משמר בליל שבוע כדי שנקום לפחות לבוקר. בכל אופן, אז השם כביכול ימתין לנו בהר סיני שנגיע אליו, זה לא לפי זו נזיפה בנו. אז אני אומר, זאת מציאות כזו של אנחנו נזר הבריאה ואנחנו עילת הקיום של הבריאה, כן? הכל שטה תחת רגליו, הכל נעשה בשבילנו, זה דבר מודגש חד משמעי, וזה פשוט ש מה שהייתה איזה סלב ישראלית מטומטמת שהצהירה בחוכמתה כי רבה, בת זכויות הבעלי חיים והכל וזה וזה, שנגד ניסיונות בקופים, אבו כביר היה פה איזה הפגנה של משועממי צפון תל אביב, אז אמרו לה, אמא שלך תצטרך איזו תרופה דחופה וחייבים בשביל זה להעמיד איזה שימפנזה כדי לנסות את זה, אז חשבה רגע ואמר, כן, שאמא שלי תמיד. טוב, אבל אנחנו לא חשוב כאן. על כל פנים, העניין הזה, בכל אופן, הוא ברור שאנחנו תכלית הקיום, ואנחנו הממליכים את הקדוש ברוך הוא, וזה מה שקרה. עכשיו, מתי השיתוף של מידת הרחמים עם מידת הדין? אם בבריאת האדם, גם כעוד לא משמע, זה רק אחר כך. אז באמת אני חשבתי על זה, וראיתי שמדברים בכיוון הזה, גם הרב ווטנה, גם הרב דסלר, מביאים קדמונים פשטות, לא רעיון שאדם יכול להמציא לבד, שזה ההבדל בלפני החטא ואחר החטא. זאת אומרת, לפני החטא, אז מידת הדין. והעולם לא יכול להתקיים, כשאת, זה החטא. מה זה החטא? החטא זה החטאת המטרה, דברים קורסים, הדברים לא מסתדרים, כן? אז שיתף מידת הרחמים הוא. ואותו מידת הרחמים הוא גם כן, הוא, לא נצחי, כיוון שמידת הדין, זה הרב דסר כותב בצורה נפלאה, מידת הדין זה מציאות של עץ החיים. ומידת הרחמים זה, מרבות מרחם מהגודל, זאת אומרת שכבר הרב דסר כותב, זה עץ הדעת טוב ורע. זאת אומרת, עץ החיים זה בחי לעולם. מידת הדין זה האלוקות, כביכול בהתגלמותה. רחמים זה כבר שיתוף, כבר בא בצורה עם מינון מסוים, כן? אז כאן זה כבר אין את האין סוף. כאן כבר זה בחירה של האדם, עץ הדעת, טוב ורע, לבחור. זה כבר עם החיסרונות של האדם, עם המוגבלות של האדם. אז לכן גם כשאדם הראשון חזר בתשובה, ותשובה זה גם חסד ורחמים, כן? אבל הוא כבר לא יכול לחיות לעולם, זה קושייה של המורה נבוכים. למה אחרי שאדם חוזר בתשובה, לא בטלה הגזרה של מוות? היא כן בטלה כאשר במתן תורה, הם כאילו חזרו לאדם הראשון קודם החטא, כן? זה, אני אמרתי, אלוהים אתם בני עליון כולכם, אכן כאדם תמותו כאחד עשרים דיבור. זאת אומרת, זה בגלל חטא העגל, אבל מלא זאת, אז הם כן היו חיים לעולם. זאת אומרת, מידת הדין היא כביכול בבואה של המלך. מלך זה גם מידת הדין, דרך אגב. כן? המלך המשפט, למה אומרים המלך המשפט, לא אומרים המלך הרופא או המלך בוני ירושלים? כיוון שמשפט, שזה דין, זה מהותו של מלך, זה עצמותו של מלך. אלוקים יושב במשפט, כן? לכן דיין קוראים אלוקים, כן? אמנם הכוונה מלשון אילי הארץ, מלשון איל הון או משהו תקיף, עוצמתי, אבל יש פה למעשה בעומק חותמו של הקדוש ברוך הוא. מי יכול לשפוט את זולתו? סתם אחד שגמר, אני יודע, באונו, אפילו באוניברסיטת תל אביב, או אפילו באוקספורד ובהרווארד, כן? ואחר כך הוא כאחד האדם, הוא יכול לזלול כמו בן סורר ומורה, ויכול לחטוא בכל הדברים, אבל הוא מלומד גדול, ושובל גדול, מי יכול להוציא אדם להורג? הוא יכול לשים אדם בכלא 25 שנה? המלך המשפט, זה בידי הקדוש ברוך הוא. וזה שיש מושג של דין, רב ווטנר כותב על זה, אז מושג של דין זה לא עניין של מה הוא אפאתה. מושג שדיין יכול לדון דין את זולתו, כולל אנשים וכולי, והוצאה להורג, זה בגלל מינוי של הקדוש ברוך הוא. לכן סמוכים, מה זה סמוכים? סמוכים מפי הגבורה. סמוכים איש אחר איש מפי משה, מפי הגבורה. זאת אומרת, כאן יש לך את השליחות של, אתה שליח, קיבלת מינוי מיוחד מהקדוש ברוך הוא. אחרי שאין סמוכים, אין כבר גם דיני נפשות, ועוד הרבה סוגים של דין. אבל זה בעצם, ולכן אומר רב ווטנר דבר נפלא, שההליכה בערכאות נחשבת לפי חז"ל עונש חמור במיוחד, זה כאילו עילוי יראתם. למה דווקא הליכה בערכאות? למה לא, אני יודע מה, ביקור בוותיקן? הרי הליכה בערכאות, הרבה מקילים, יש על זה כל מיני תירוצים לך, למה אפשר לקל ואי אפשר לקל, אבל בכל זאת, כמולה יש בהם משהו, כמה אין משהו, אבל זה מאוד, ביטוי מאוד חריף, זה עילוי יראתם. לא כתוב את זה בשום דבר אחר שבו אתה נותן איזשהו כבוד לעבודה זרה. כן? במיוחד שהערכאות זה לא ממש עבודה זרה. זה יחד עם, הרי אם נקרא גם לבית משפט חילוני, ערכאות, פעם בתי משפט היו של הכנסייה או של הגורם הדתי, אבל גם לזה קוראים ערכאות. כי זה עצמו, אומר הרב רוטמן בצורה עמוקה, זה דבר בלתי אפשרי שאני אעשה דינים למישהו אחר. מי אני שאני אעשה דין? זה מלכות, ולא סתם מלכות, אלא מלכות שזה דין על מלכותה, שחלק מכבודו לבשר ודם, וכמובן הכל חוזר אל מלך מלכי המלכים, כל בא מהשראה של כוח המלכות העליונה. וזה בעצם היסוד של עילוי יראתם, רק בזה שאני נותן כוח לדון לגורם שהוא בא מיראתם ולא ממינוי של הבן גדול.
אם יצא נעים מודעת הדין,
כמו שאר אומר,
הייתה לאדם הראשון השגה בו,
ודאי. מידת הדין זה הפירוש שזה, הרב צדוק הכהן מגדיר מידת הדין, ראיית הנוכח. אתה רואה את הדברים במלוא זוהרם, במלוא כוחם. זה גוף מידת הדין. ברגע שיש מידת הדין, אז כאילו אין לך יכולת לראות את הרע. מידת הדין פירושו הכל זוהר, הכל בהיר, אין לך פה כמעט בחירה. זה הפשט מידת הדין. זה הפשט כפה עליהם הר כגיגית. מה זה כפה עליהם גיגית? אומר המשך חוכמה. כפה עליהם הר כגיגית במתן תורה. נתלה מהם הבחירה. כיוון שהקדוש ברוך הוא כביכול הציע את כבודו ואדם כבודו על, על ההר. ואמר אנוכי השם אלוקיך. אז זה כמו לכבוד הר כגיגית. זאת אומרת, אתה רואה את ראיית הנוכח, כביכול, לא איראני אדם בחי, אבל מקסימום מה ששייך. אז לכן זה מפי הגבורה שלנו. גבורה זה מידת הדין. אנוכי ולא יהיה מפי הגבורה שלנו. אנחנו מידת הלכות
יותר שטרש
את זה? אתה שואל איך המולקולות עובדות, איזה אחוזים מערבבים את שני החומרים, זה תשאל חימאי, אבל איך היא תדשתש את זה? מידת הרחמים פירושו זה עיגול פינות בלשוננו, כלומר אנחנו חלשושים ומתייחסים עלינו בהתאם, כן, אנחנו אומרים את זה בפיוטים, בתפילות, נוסח אשכנז, ודאי, אולי גם נוסח ספרד, מי יעמוד לפניך בדין? דין, אנחנו לא יכולים להתמודד, אנחנו לא יכולים לזה. אז ממנה, הקדוש ברוך הוא משתף מידת הרחמים, וברגע שהוא משתף מידת הרחמים, זה חסד של תשובה, זה חתר חתירה תחת כיסא הכבוד, שתוכל למרות הבלתי אפשרי, להגיע אל המלך. כשאתה מגיע אל המלך, אז כבר יש הנהגה אחרת, אז יש כבר את כל פשעים תחסי אהבה. זה כבר מצב אחר. אבל מידת הדין זה מידה מאוד חשובה. עכשיו, אם כן זה קורה, באמת אחרי החטא, לעומת לפני החטא. ומלך זה גם מתאים להבחנה הנוספת, שזה לוחות ראשונות לעומת לוחות שניות. לוחות ראשונות זה מתן תורה. הרי מתן תורה הוא גם בריאת העולם. זה כתוב בהרבה מאמרי חז"ל, יום השישי, למה הידיעה, זה מתייחס לחמישה חמישי תורה, או זה מתייחס ליום שישי הידוע של בריאת העולם, או הפסוק המפורש, אם לא בריתי יומם בלילה, חוקות שמיים בארץ לא שמתי. אני חשבתי שזה הפשט גם כן בתקנת עזרא. עזרא תיקן להם להסתער שיהיו קוראים בתוכחות, סמוך לעצרת וסמוך לראש השנה. למה סמוך לעצרת וסמוך לראש השנה? מה, למה לא סמוך לעצרת וסמוך לפסח? כי ראש השנה ועצרת הם עשויים מקשה אחת. הם בעצם שני צדדים של בריאה. בריאת היש, זה בריאת הפיזית כאילו, גם עם צלם אלוקים וכולי, אבל זה ראש השנה, זה א' ב' תשרי. ובריאת הרוח, בריאת התורה, הבריאה החינוכית, זה בבא בסיוון. אז יוצא שהכל בשביל התורה. הבריאה היא בשביל האדם והאדם בשביל התורה, זאת אומרת ככה הולך הדירוג. אז ממילא תוכחה זה מידת הדין, תוכחה זה מידת הדין. אז כאילו גם וגם, בריאת העולם הייתה בדין, הרבי מחשבה לבריאת מידת הדין, וגם התורה ניתנה בדין מפי הגבורה שמענו, ושניהם השתתפו מדת הרחמים. זה שמעתי ממורי ורבי רבי שפירא, זה הצהר שהוא אמר, מפי הגבורה שמענו זה דין, גבורה זה דין, כן, אש הגדולה וכל הדברים, כל זה זה דין, מדבר זה דין, המהר"ל כבר מסביר את זה. אבל אחר כך אנחנו הרבה פעמים מתייחסים לתורה, אמר רחמנה, תרגום, אמר בעל הרחמים. כלומר, התורה עצמה קיבלה צביון של הבריאה, שיש שיתוף של מידת הרחמים ומידת הדין. ולכן, לוחות ראשונות, אדם לומד אינו שוכח, זה נצחי. יש פה את מימד האינסוף שחקוק בלוחות האלה. בילו לוחות שניות, זה כבר אחרי החטא העגל, וזה ביום הכיפורים, שזה יום הרחמים, יום סליחה ורחמים, יום התשובה סליחה ורחמים. שם באמת אדם שכן שוכח, שם יש צורך תורה שבעל פה. קיצור, כל התורה כפי שאנחנו מכירים אותה, זה כבר שייך למידת הרחמים, המשותפת למידת הדין. זאת אומרת, כל התהליכים שעוברים על הבריאה הפיזית, עוברים על הבריאה הרוחנית, שהיא התורה. ושניהם באמת משתלבים, לא רוצה להגיד מצטלבים, אלא משתלבים ביום הכיפורים. יום הכיפורים זה יום דין, אבל של הרחמים, כן? ולכן זה, לא שאנחנו, אין לנו שום צד של רחמים, לא שאנחנו לא עושים תשובה, זה סתם, זה קושיה עתיקת ימין שלו. כתוב שעשרה ימי התשובה, עשרת ימי תשובה, מתי הם? מראש השנה עד יום הכיפורים. עשית ימי תשובה. איפה יש לך תשובה בראש השנה? הרי הרמב"ם אומר שאין תשובה בלי וידוי. בראש השנה אסור לעשות וידוי. לא אומרים י"ג מידות על הרחמים. לא אומרים על חטא. לא אומרים ישבנו בגדנו. אין תשובה. אז מה קורה בראש השנה? מידת הדין לא מכירה בתשובה. ואדרבה, מה זה וידוי? וידוי הפשט שאתה מכליל את עצמך. אתה מודה באשמה. כן, חטאתי, עביתי, פשעתי. כל זה, אתה מפליל את עצמך. זה מצב שאתה ממחיש ומפליט את הקטגור. אי אפשר, אין קטגור נעשה סנגור. אין קטגור נעשה סנגור. מה שאין ביום הכיפורים, אדרבה, הקטגור הופך לסנגור. הקדוש ברוך הוא יושב ממידת כס דין על כס רחמים. זאת אומרת, אבל בראש השנה אין מקום לתשובה. זה רק, אתה מסכן את עצמך אם אתה אומר, חטאנו, אבינו, בגדנו וכל הדברים האלו. יתר על כן, אז איך ניצולים? על מה מתפללים בראש השנה? מתפללים שנזכה לפניו בדין. איך אפשר לזכות לפניו בדין אם כן חטאנו? אז כאן אני חושב, דיברנו על זה פעם בהקשר של אין קטגור נעשה סנגור. כאן יש יסוד אחר, כאן יש את היסוד של לפנים. כבר הרי בראש שנה אומרת שלא תוקים בשופר של פרה כי אין קטגור מעשה סנגור. וזה מזכיר לנו את חטא העגל. פרה, עגל. שואלת הגמרא, אם אין קטגור מעשה סנגור, איך יכול להיות שכהן הגדול נכנס בבגדי זהב למקדש? הרי הזהב גם מזכיר לנו את חטא העגל. הגמרא, לא. לפנים הוא לא נכנס בבגדי זהב, לפנים הוא מחליף לבגדי לבן. הוא מחליף מבגדי זהב לבגדי לבן. שאת אמרה, אם כן, למה בשופר, בחוץ הוא הולך עם בגדי זהב, אבל לא בפנים. שאת אמרה, שופר הרי זה בחוץ, תוקים בשופר בכל מקום, לאו דווקא במקדש, ולאו דווקא אפילו בירושלים בארץ ישראל, בכל העולם. יש מצווה של תקיעת שופר. הגמרא, שופר כיוון לזיכרון כעתיק כלפנים דמים. משפט מאוד עמוק. זאת אומרת, בשופר יש את המימד של פנים בכל מקום. תקיעת השופר מתייחס לפנימיות שלנו. כן? וברגע זה מתייחס לפנימיות שלנו, אז שם אין קטגור נעשה סנגור. אז לפני שאני אסביר למה שופר זה כלפנים דמיה, אז נסביר גם כן מה קורה, אין קטגור נעשה סנגור. גם ביום הכיפורים אין קטגור נעשה סנגור, כשזה לפנים. אבל הכוונה כשכהן גדול נכנס לבית קודשי הקודשים, זה הלפנים, כן? אבל ראש השנה אנחנו לפנים על ידי השופר, בעצם ראש השנה, שני ימים של ראש השנה. אם אנחנו לפנים, אז הפשט הוא, לפנים אין חטא. ידוע, איך כתוב, גלוי וידוע לפניך שרצוננו לעשות רצונך, אלא ש... סול שבייסה מעקב, שיבוד מלכויות מעקב, את הפנים שלנו טהור. נשמה שנתת בי טהוריי. הנשמה שנתת בי טהוריי. הפנים שלנו של כלל ישראל הוא טהור. לכן אפשר לכפות על ידי בדין, אם ההלכה מצדיקה את זה, לתת גט. זה לא נקרא גט מוסה. גט מוסה הוא פסול. אבל כאשר הרמב"ם מסביר בתחילת הלכות גירושים, כשהאדם בדין כשר, כופה אותו לתת גט, על פי ההלכה, אז זה לא נקרא גט מוסה, זה נקרא לרצונו. למה זה קרה לרצונו? הרי הוא מסרב וכופים אותו, ושוטים ומקלות. התירוץ הוא שבעצם אדם רוצה לעשות את דבר השם, אלא שיש לו כל מיני מעקרים. אז הכפייה מורידה את המעקרים, אבל הרצון הפנימי הוא קיים, הוא חי ונושם. אותו רצון פנימי אליו אנחנו מתחברים בתקיעת שופר. זה ראש השנה. ואז אין מקום לתשובה, אין צורך גם בתשובה. מישהו יכול להביא לכוס מים? תודה.
אם מפנים, אין בעיה, אין מציאות של חטא. אז למה יש בעיה של קטגור של הסנגור? כאילו למה...
כי הקטגור מראה שיש לו. זאת אומרת, זה לא שאין או יש. התודעה שלך, ההרגשה שלך, צריכה להיות מנותקת מתחושה של חטא. תחושת חטא היא מעטפת גם לנפש, להרגשה. אז התחושה הזו, אסור לה להיות נוכחת. כן? וזה הפשט קטגור.
זה הפוך, לא צריך להסכים לכם, כן,
מצוים של חטא. ממילא תתחבר לשם ולא יחד. כלומר, אתה חוזר למצב הקמאי של נשמה שנתת בתוריי. זה הפשט של תקיעת שופר. הרבי נראה מסביר, יש 10 טעמים לתקיעת שופר. אחד הטעמים זה בריאת העולם. איך זה מתחבר לבריאת העולם? אז הרבי נראה מסביר, זה מתחבר לבריאת העולם, כי כתוב ויפח באפיו רוח חיים, נשמת חיים, ויהיה אדם לנפש חיים. רוח ממלא. וזה שאנחנו תוקעים בשופר, אנחנו כביכול מפגינים לקדוש ברוך הוא, אותה נשמה שנפחת בפי, אנחנו שמרנו עליה, אנחנו נוצרים אותה, היא קיימת, ואיתה אנחנו עובדים אותה עכשיו. זאת אומרת, זו מצווה שמתקיימת, המצווה היחידה, תודה, תזכה למצוות, שנה טובה, כל הברכה. אותן, המצווה שמקיימים בנשמה, לא בדיבור, זה עוד לפני הדיבור, זה עוד מתחת לדיבור. הדיבור זה כבר התגשמות של החשיבה, כן? זה המדבר, האדם נקרא המדבר. אבל יש מצב היולי לפני זה, כמאי, כאילו תרום, המצב שעלה במחשבה. זה כאשר הנשמה מדברת. איפה הנשמה מדברת? בתקיעת שופר הנשמה מדברת. בתקיעת שופר הנשמה היא שמדברת. תקיעת שופר זה משהו כמאי שחוזר לבריאה. פעם קראתי, שמעתם בטח על... יש איזה סרט על משהו אדיר, ממדים, מפלצתי, על איך הדברים נבראים של היהודי שלנו בהוליווד, סטיבן ספילברג. סטיבן ספילברג. אז הוא הלך ורצה שהכל יהיה קמאי גדול מהחיים, ככה מזכיר את המפץ הגדול, את הבריאה. איך קוראים לסרט? פורסם. דווקא ראיתי פעם חלק מבית מלון היום שם הם פתיחו, אבל נקי, סרט נקי, בכל סמסטר, אבל פארק היורה. פארק היורה. אז אתה שומע שם שופרות. וזה סקרן אותי, התברר לי, הרי סטיבן ספילברג גדל בבית לא דתי, אבל בית של קשר מסוים למסורת. ו... הוא הכיר, כי התשובה. אז שמעתי שהוא לקח מוזיקאי מיוחד, שהכניס שם למוזיקה ברקע את תקיעת שופר. אני לא יודע מה הוא למד, אבל הוא לא מופקע מיד. ספילברג לא מופקע מיד. אז והוא רצה לשפר את זה, לעשות את זה מקצועי. אז הוא לקח מוזיקאי שמומחה בתקיעת שופר. זה גם כן, יש מוזיקאי בארץ שמשתמש בשופרות במוזיקאי שלנו. זכרתי את כל השטויות האלה, אני חושב שכחתי. שלמה גרונך. משתמש בתקיעת שופר. אז זאת אומרת, זה משהו קמאי, עוצמתי, בריאתי, כן? זה הפירוש שביום, בראש השנה אנחנו חוזרים לאדם לפני אחר. אנחנו חוזרים למצב, יום הכיפורים אנחנו אדם אחרי אחר. יום כיפורים זה תיקון העגל. אבל ראש השנה זה לפני אחר. זה כאילו מצב שבו הס מהסכם קטגור. כן, סמי מה... לא להסכם, כן. ביום הכיפורים ודאי שיש את זה, כי גם ביום הכיפורים עצמו, אז בלפני ובפנים, אז כהן גדול מחליף בגדי לבן שם, בלפני ולפנים גם ביום הכיפורים מזכירים, רק ביום הכיפורים נכנסים לפני ולפנים. אז ממילא נמצאנו למדים שיש לנו כאן כאילו תהליך, או מהבריאה עד בריאת האדם, או מבריאת האדם לפני החטא לבריאת האדם אחר החטא, או מלוחות ראשונות ללוחות שניות. אז זה, אם אנחנו כבר הולכים בצורה כזו, ומסתם כל מה שאמרנו, יש בזה צד של אמת, כן? אז אפשר לומר את זה עוד יותר אחר. וזה בעצם מה שעומק כוונת הגר"א. הגר"א מסביר את הגמרא הידועה במסכת מנחות. כתוב שם שמשה רבנו ביקש תראה לי דור 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 שב, הוא מגיע לבית מדרש של רבי עקיבא, רואה את רבי עקיבא דורש על כל קוץ ועל כל תג תילי תילים שלו לכל, והוא אומר לך משה סיני משה רבנו. בקיצור, משה רבנו מתפעל ממנו מאוד, נחה דעתו כשאומר זה עליך משה סיני. אז אומר משה לקדוש ברוך הוא, הראית לי תורתו, הראיתי שכרו, סופו, אז מראים לו שהיו סורקים את בשרו במסרקות של אש, תולים במקולים, אז הוא הזדעק, זו תורה וזו שכרה. אז יצא בת קול ואמרה, שתוק, כך עלה במחשבה לפניו. מה התשובה? איזה תשובה זו? אומר הגר"א, כאן רואים את הגאונות של הגר"א, גם בגאונות לשונית וגם בגאונות פנימית, עניינית. אומר, זה הלשון של המדרש, של רש"י. עלה במחשבה לברותו במידת הדין. שאלנו, יש שאבה מן המסקנה לפני בורא עולם, לפני הקדוש ברוך הוא? לא, פשוט הוא ככה. יש שני רבדים בקיום של הבריאה. אפשר לומר שיש אנשים שבחינת המידת הדין ובחינת המידת, שיתוף מידת הרעיון. אפשר לומר את זה לפי דברינו אולי עוד יותר עמוק, שיש בכל אדם זמנים או מצבים או בחינות שבהם הוא מידת הדין. בדיוק שמידת הדין היא מידה הרבה יותר תובנית והרבה יותר גבוהה. אם אתה מצליח לעמוד במידת הדין, אז הישגיך הם הרבה יותר עמוקים ואמיתיים, אשר אם זה מידת הרחמים. זה כמו האדם שמצליח להוציא 10 במתמטיקה, כאשר הבחינה היא ב-10 יחידות, אני לא יודע מה, בבית הספר התיכון הריאלי ליד הטכניון. אז הוא ודאי שהוא מרגיש עם הציון 10 הרבה יותר טוב, אשר אם הוא קיבל 10 בגלל 3 יחידות, וזה גם אפליה מתקנת, וגם כאילו אולי המנהל בית ספר שלם שוחד לפיקוח קצת, המגזר הזה גם יקבל תעודות בגרות טובות. אני יודע, היו דברים מעולם. אז זה ודאי, זה מידת הרחמים, זה סופר מידת הרחמים, זה כבר מידת הרחמים, זה מידת האבן. אבל מידת הדין, הפשט שעבדתי קשה, טרחתי, עמלתי, אז בזה הדין הוצאתי תוצאות מרהיבות. זה מידת הדין. רבי עקיבא היה איש מידת הדין. הוא הגיע להישגים של מידת הדין. הוא אותה בחינה שעלה במחשבה לשונה. לכן שתוק כך עלה במחשבה לשונה. זה עלה במחשבה. כך עלה במחשבה, הוא באמת לפנים. הלפנים כתוב סביבו נסערה מאוד. זאת אומרת, זה הכל השכר ועונש, הכל הולך אחרת. כאילו, להניש בעולם הזה או במעבר מעולם הזה לעולם הבא. עכשיו יש נקודה עמוקה, הוא נענש במעבר מעולם הזה לעולם הבא. כדי שיכנס ותוקן לחלוטין לפני כיסא הכבוד. זה מה שקורה לרבי עקיבא. זאת אומרת, שתוק ככה למשל, אפשר עוד להרחיב את זה, גם שתוק, למה לא משה רבנו? משה רבנו עצמו זה בחינה של מידת הדין. כתוב, נדמה לי, אצל יעקב אבינו, והיה לי השם לאלוקים. כך יעקב אבינו אומר. אז זה גם כן כתוב, ראיתי באחד המקומות, שיעקב אבינו התפלל, יעקב עצמו הוא נקרא מידת הרחמים. כן? יש, אברהם זה חסד, יצחק זה גבורה, ודין, יעקב זה רחמים. תפארת. זה בחינות של הרחמים. אז יעקב ביקש, והיה לי השם לאלוקים. אני רוצה את מידת הדין. אני לא רוצה מתנות חינם. יעקב לא רצה ליהנות מכל מיני דברים. אז הפשט הוא, צדיקים רוצים להגיע לעבודת השם מידת הדין. זאת אומרת, לא בחסד, אלא בדין. בדין, בדין, בדין היה מבקש יעקב להתעלות את התורה. מה, בין נשיאות אולי. אז ממילא זה הפשט בדו-שיח פה בין משה רבינו לקדוש ברוך הוא הודות רבי עקיבא. אם אמרנו את זה ביעקב, זה טוב ברבי עקיבא. עקיבא זה מידה מסוימת מבחינה של יעקב. עקיבא. עקיבא זה אותיות יעקב, כתוב בספרים הקדושים. אז גם כן, הוא רצה להגיע לדין. עקיבא זה אותיות יעקב. בכל אופן, על מה צריכים להתפלל בראש השנה? צריכים להתפלל בראש השנה שנזכה להתחבר לשורשים התורים שלנו. שנשמה שנתת בית תוראים, זה מסתובב צריכים לחבר במיוחד בתקיעת השופר. זה עומק העבודה של ראש השנה. יום הכיפורים זה משהו אחר לגמרי. זה יום הרבה יותר קל, אנחנו מתייחסים עם כיפורים כיום הנורא, הקדוש. לא, זה כבר סליחה, בכלל לא היו ימים שמחים לישראל, כי יום הכיפורים. כפשוט, אומרת הגמרא, בשלום היום הכיפורים, שחפרת עבודה.
בקיבל עצמי יש אותו בקבלת עבודת שבת. אז רגע, גם
כן. כן. אנחנו מחזירים את עצמנו אחרי יום הכיפורים לימי החולים. בישלת הכותל זה אחרי שמחת תורה. כתיבה וחתימה טובה.
ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.